שלום לכולם. בספר במדבר פרק ט', התורה עוסקת בתוך כדי התנועה במדבר בענייני טומאה וטהרה, כולל בעצם התייחסות לפרשה מיוחדת של פרה אדומה. הפתח של מה שהתורה אומרת מאוד, ביטוי מאוד מיוחד, פה בפסקה אחת, פסוק ב', מדבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר הם במום אשר לא עלה עליה עול, וכל הפסוקים שנמצאים בהמשך. העובדה שהתורה נתנה למצווה הזאת, למרות שהיא מצווה ככל המצוות, את המושג זאת חוקת התורה, הוא ביטוי מאוד מיוחד. מה עוד שבימינו בעצם המושג של החוקה אולי אפשר להגיד סלע המחלוקת בכל ההתגעשויות האחרונות, אם מקלפים את הקליפות מסביב, זאת בעצם המחלוקת. החוקה לעומת החוקים היא בעצם מערכת של נקודות מוצא, מערכת יסודית, שהחוקים אמורים להיגזר ממנה. לא אוסף של דברים שבני אדם יוזמים אותם, אלא איזושהי תשתית יותר רחבה, יותר יסודית. והעובדה הפסוק הזה מדבר על הקשר בין חוקה לבין תורה, היא בעצם מלמדת שדרך הפרשה הזאת התורה בעצם מניחה חוקה, כלומר מבארת מה באמת התשתית היסודית של כל מצוות התורה. אולי צריך להזכיר שלפי המסורת של חז"ל, לפי הפסוקים, אז הפרשה הזאת נשנתה באלף ניסן, יום חנוכת המשכן. ושוב, זה לא רק בגלל שיום אחר כך צריך כבר להתחיל להתכונן לפסח ולטהר במידת האפשר את הטמאים, אלא גם באופן עמוק כנראה שיש פסוקים האלה בפרשה הזאת משמעות של משכן, משמעות של השראת שכינה בישראל. אז אמנם רש"י בעקבות הגמרא מסכת יומא מאוד מדגישים את העובדה שמצוות פרשה פרה אדומה היא לא נתפסת בשכל האנושי. היא זאת הפרשה שאומות העולם מונים אותנו, כלומר אומרים איזה מין דברים משונים, אפר ומים והזעה, ובכלל הדינים מתהפכים, הטמאים נהיים טהורים, המטהרים נהיים טמאים, מעל לכל כלל הגיוני. אז כדרך הימים האלה אומרים התורה היא מעל הכל, היא גם מעל השכל של בני אדם. אבל התוכן של הפסוקים באמת מברר שהתורה עוסקת אולי בנקודה הכי בסיסית, בנקודת החיים. ולכן המושג הזה לפי הראשונים, זאת חוקת התורה, הוא מתייחס בעיקר לפסוק י' ששם כתוב אדם כי ימות באוהל. אז מה קורה עם כל האירוע הזה מבחינת התוצאות שלו? ובעצם איפה שיש אובדן חיים, שם יש טומאה. והטהרה באה לתקן את המוצג הזה של אובדן החיים. וזה לכאורה הדבר הכי קרוב לאדם. הכי קרוב לסברה האנושית זה החיים. השמירה עליהם, הפיתוח שלהם. ועל כן, ביום שבו מתחדשת השראת שכינה בישראל, בתוך המחנה, באופן ציבורי, אולי רוצה התורה לחדד את היחס או את ההבדל בין החיים לבין סילוקם, כי בזה בעצם עוסקת השכינה. בעצם כל מגמת חוקי התורה אלה החיים. ואם הם החיים, אז התורה לפני שהיא מעל החיים, היא קודם כל קשורה אליהם. תודה, תודה. היא קודם כל קשורה לחיים. בגלל שהקדוש ברוך הוא נותן את החיים, וכל מגמת השראת השכינה זה כדי לברר את החיים, משום כך, ברגע שיש אובדן של חיים, התורה מתערבת, וכל הכללים של פרשת פרה אדומה. אז נכון שרש"י בעקבות חז"ל, כדרכו, מחדד את זה בשפה מעשית ואומר, אין לנו יכולת להבין בשכל. אבל זה רק סעיף בתוך כל המכלול של המגמה של הפרשה כאן, ובעיקר כדי לומר דווקא את הצד החיובי, זאת חוקת התורה, התורה רוצה לבנות חיים. למשל, נראה את ההתייחסות של חז"ל למושג הזה, אדם כי ימות באוהל. אז הגמרא אומרת במסכת ברכות, כתוב שם, שלפני שעם ישראל נכנס לארץ, בדברים פרק כ"ו, כ"ז, מופיע הביטוי, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לשם אלוקיך. אז המילה הזאת, הסקט, מופיעה בהקשר מסוים לפי הגמרא שם, בברכות בדף סמך ג' עשו עצמכם כיתות כיתות ותלמדו תורה, מפני שאין התורה נקנית אלא בחבורה, אלא בצורה של הפריה הדדית, ואחר כך אומרת הגמרא, קטטו עצמכם. מה זה קטטו עצמכם? אומרת הגמרא, זה מה שאמר ריש לקיש. ריש לקיש אמר, לפי הפסוק בפרשת חוקת, אדם כי ימות באוהל, אין דברי תורה מתקיימים, אלא מי שממית עצמו עליהם. מכאן הביטוי הרווח במשך הדורות, ממיתים עצמם באוהלה של תורה. קודם כל סתם בשפה פשוטה, כשאדם ממית עצמו, אז הוא לא ממשיך ללמוד. מה המשמעות הביטוי הזה להמית עצמו? ביחס לחיים, ביחס להמשך הלימוד. שנית, הדבר קשור לריש לקיש בדמות שלו, כפי שאומר רבנו הרב צבי יהודה, שאדם כשהוא אומר עניין של תורה בשם אחד מחכמי ישראל, כתוב בירושלמי בשקלים, בפרק השני, יהיה בעל השמועה עומד לנגד עיניך. זאת אומרת, אם אתה תראה את הדמות שלו, תוכל להבין את דבריו. לא במובן חלילה של החלשת התוקף של הדברים, כמו לומר, זה נאמר, בהקשר מסוים, בתקופה מסוימת, והיום התקופה השתנתה, לא בכיוון הזה. התוקף הוא תוקף אמיתי והוא תוקף נצחי. אבל ההבנה, התוכן של הביטוי, זה אם אתה רואה את בעל השמועה עומד לנגד אחד. זאת אומרת, אתה שואל, ריש לקיש, מה יש לו לחדש, מה עניינו לחדש במושג אדם ממית עצמו בעל השלטון. וריש לקיש עצמו, לפי הגמרא מסכת בבא מציעא בדף פ"ד, עבר מהפך גדול בחיים שלו. שהיום המושגים שאנחנו חושבים, זה לא במציאות. לא יכול להיות במציאות דבר כזה. אדם היה שודד, ראש המאפיה. באיזשהו שלב בחיים שלו אירע אירוע מסוים, כתוצאה ממנו הוא שינה את חייו. והוא נהיה אחד מגדולי ישראל. הגמרא מתארת שרבי יוחנן שחה בירדן, שזה כידוע לא פשוט, לשחות בירדן, לא לטפוע, לא להיסחף. הגמרא מתארת שריש לקיש קפץ לירדן, וראה אותו, כנראה ראה משהו מיוחד. אדם עם עוצמה, שוחה בירדן, לא תובע, ריש לקיש רוצה להכיר את זה מקרוב. ברגע שהוא קפץ למים, רבי יוחנן אמר לו את המילים, חילך לאורייתא. קח את הכוח שלך וחבר אותו לתורה. וריש לקיש הגיב לו מה שהגיב לו לגבי היופי של רבי יוחנן. ואז רבי יוחנן אומר לו, אם אתה מקבל עליך עול תורה ומצוות, אני נותן לך את אחותי. תבדקו בכל כדור הארץ, האם יש ראש ישיבה אחד שנתן את אחותו לבעל תשובה. אין דבר כזה בעולם. זה בזמן חזן, זה יכול לקרות. מה בעצם הוא אומר לו? הרי אנחנו לא עוסקים חלילה ביצרים. אבל כנראה מבין רבי יוחנן שריש לקיש צריך לעשות מפנה כזה עצום, הוא לא יכול לעשות אותו לבד. צריך להקים בית. כך גם רחל אומרת לרבי עקיבא. היא לא יודעת בגיל 40 שהוא למדן גדול, כי הוא לא למד כלום. שהוא מתמיד גדול, הוא לא היה בבית מדרש בחיים שלו. עד גיל 40 לא ידע א' ב'. אז היא רואה שהוא צנוע ומעולה. בסדר, אדם הגון במידות. אז מה היא אומרת לו? היא אומרת לו כך, לפי הגמרא בכתובות בסמך ב', אם אנסה לך, האם תלך ללמוד? אם זה היה היום, היא אומרת לו הפוך. אם תלך ללמוד, אני אנסה לך. אבל מה היא אומרת לו? אם נתחתן, תלך ללמוד. כי היא גם מבינה שנקודת המפנה אצלו לא יכולה להיות בלי הקמת בית. אז היא אומרת לו, בוא נבנה את הכלי שדרכו נקבל כוחות חדשים, ומשם תלך ללמוד. לכן רבי עקיבא, כשהוא מגיע עם 24,000 תלמידים, הוא לא דוחה את התלמידים בזה שהוא אומר, אל תרחיקו את האישה, כי היא פרנסה את הילדים, והיא חינכה, והיא עשתה כל מה שצריך. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, תניחו לי לה שלי ושלכם שלה. הוא אומר, בגלל שבנינו בית, יכול היה להתפתח. אז זה מה שרבי יוחנן אומר לריש לקיש. ריש לקיש מסכים, ואז אומרת הגמרא, קיבלה. קיבל עליו עול תורה ומצוות. מה הוא עושה? הוא רוצה לחזור, הוא רוצה לקחת את הבגדים שלו וללכת. הוא לא יכול לזוז. תש כוחו. אבל אם אני עוצר פה את הסיפור, אז יכול להיות שזה נקרא ממית עצמו. אין לו כוח. שאלה לא כך ברור לומר שזה מה שהגמרא רוצה לתאר. ועוד, כפי שנטען בתחילת הדברים, זה חוקת התורה, זה משהו שמתייחס, התורה רוצה לבנות את כל ההסתכלות שלנו על החיים, זה אולי נראה לא ברור לפי ההסתכלות של הדור שלנו. העניין הוא שבהמשך הגמרא, מתואר מצב שבו ריש לקיש הפך להיות בעצם חברותא של רבי יוחנן. ממש לימוד ביחד. ובגלל אירוע מסוים ביניהם, ריש לקיש עוזב את העולם. ורבי יוחנן נשאר לבד. והוא לא יכול. הוא לא יכול ללמוד לבד. אז שולחים לו את רבי אליעזר בן פדת, שהיה אחד מגדולי הדור. והוא לומד איתו. אחרי איזשהו שלב, אומר רבי יוחנן, זה לא כלום. זה לא עוזר כלום. למה? כי אתה, רבי אליעזר בן פדת, כל משפט שאני אומר לך, אתה מביא 24 הוכחות שאני צודק. זה לא נקרא לימותו. ריש לקיש היה שואל 24 שאלות. אם תמצאו בעל תשובה אחד שקיבל את אחותו של ראש הישיבה להקים את הבית, תמצאו גם בעל תשובה אחד ששואל את רבותיו 24 שעות. זה לא מצוי. וזה עד כדי כך אמיתי אצל רבי יוחנן ברס לריש לקיש, כתוב בגמרא, שנטרפה דעתו. וחכמים התפלו עליו שהקדוש ברוך הוא ייקח אותו, מפני שאפשר לחיות עם הצער. מהו מושג השאלה? היום אדם זוכה לתואר, חוזר בתשובה, אם הוא היה פעם לא דתי, ונהיה דתי. מתי אדם זוכה במרכאות לתואר, חוזר בשאלה. מתי שהוא פעם היה במחנה הנקרא דתי, אבל המחנה הנקרא לא דתי. כדור שלנו הוא לא אוהב משפטים ארוכים, הוא אוהב מילים קצרות. דבר שני, הוא אוהב התאמה. זאת אומרת, אם זו תשובה, אז שזה יהיה שאלה. ואז נוצר הביטוי חוזר בשאלה. משה רבנו אומר למה הראותה, ירמיהו שואל למה דרך רשעים צלחה, כל התנ"ך מלא משלו. אברהם אבינו שופט כל הארץ עושה משפט, הנה ריש לקיש, אין תורה בלי שאלות. רמב"ם אומר בהלכות תלמוד תורה בפרק ד', ברשותכם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, שתייה חמה בחוץ. רמב"ם אומר שאסור לרב להקפיד על תלמידו אם הוא לא הבין, ואסור לתלמיד להתבייש מהרב שלו אם הוא לא הבין, ואסור לתלמיד להגיד מפני הבושה הבנתי והוא לא הבין. אסור. סעיף הרמב"א, ואם בכל זאת הרב שלו רגע כעס עליו, יגיד לו, רבי, תורה היא, ללמוד אני צריך, ודעתי קצרה, מה לעשות? לא חלילה יאמר לרב שלו שדעתו קצרה, אלא הוא, התלמיד, יגיד, דעתי קצרה. בהלכה אומר הרמב״ם, לא יתבייש גם אדם מפני החברים שלו. כי מה יכול לקרות? שחברים הבינו כבר בפעם הראשונה או השנייה, והוא עוד לא הבין אחרי כמה פעמים, ולכן הוא התבייש. אז הוא לא ישאל. גם זה אסור. מסכם הרמב״ם, ולפי רוב המפרשים של דבריו, זה הולך על שתי ההלכות, כלומר גם ביחס לרב וגם ביחס לחברים, ואומר כך, שאם נתבייש מדבר זה, ולא שאל בגלל הבושה, נמצא, נכנס ויוצא לבית המדרש ולא למד כלום. מה פירוש? כל הדפים שהוא עבר, כל הקלטות שהוא שמע, כל השיעורים במחשב בערוץ מאיר, מה זה נקרא לא לימוד? מה פירוש לא למד כלום? הרבה אותיות הוא מכיר, יכול לצטט אותם, זה נקרא לא ללמוד. יכול להיות שמדברי הרמב"ם עולה שבלימוד יש בעצם שתי פעולות. יש פעולה אחת, נקרא לה המסגרת. המסגרת של הלימוד או הביצוע של הלימוד, זה מישור אחד, וכפי שהוזכר יש בו אותיות, מילים, משפטים וכו'. יש ציר שני בלימוד. אז זאת השאלה, איפה האותיות פגשו את הנפש? איפה הכתובים פגשו את הנפש? אם אתה רוצה להגיד זאת חוקת התורה, אתה רוצה להגיד התורה היא החוקה של החיים, לא יכול להיות שהתורה תתחיל בזה שהיא מעל החיים. היא קודם כל עם החיים. נותן התורה ונותן החיים. הוא אבינו והוא מלכנו. והוא לא היה נותן לנו תורה אם לא היה נותן לנו חיים. אם כך, כל מגמת הלימוד היא המפגש שבין האותיות לבין הנפש. המפגש במידות, המפגש בדעות, המפגש בתחושות. בלי מפגש כזה אין לימוד. וכמובן, אדם חי 120 שנה, והוא יכול לפתח את המפגש הזה. זה לא משהו סטטי כזה, דורך במקום. מתי אדם שואל? מתי שיש פער בין האמת שהוא שומע לבין הנפש שלו. הוא רוצה לצמצם את הפער. אם הוא לא שואל, זאת אומרת שאין פער. אז או שהוא אוטומטית נהיה במדרגת הרב שלו, או שזה לא אכפת לו, או שזה לא פעל על הנפש שלו. אז יכול הרמב״ם להגיד, לא למד כלום. לא חלילה בשביל לזלזל או להקל ראש בהספקים, בהישגים, בהשקעה, במאמץ. לא. אלא כדי כן לומר לאדם, השאלה היא חשובה ביותר בתהליך המפגש עם הנפש. ולכן, לא יכול להיות שריש לקיש, ששואל שאלות את רבו אחרי שהוא חוזר בתשובה, לא יכול להיות שהוא יגיד שהתורה נקנית במי שממית עצמו. כי מה זה ממית עצמו? מבטל עצמו. מה זה מבטל עצמו? הרב אמר משהו, אתה לא שואל. זה רב חיים מוולוז'ין היה מגדולי תלמידי הגאון מווילנה. אולי הגדול שבהם. כשהוא הגיע למשנה בפרקי אבות, כתוב שם, הווה מתאבק באפר רגליהם. אז רוב המפרשים מסבירים שאני התלמיד הולך אחרי הרב שלי, בדרך לא סלולה, הרגליים של הרב שלי מעלות אפר, מעלות אבק. אז אני יודע איך ללכת, כי אני מסתכל על האבק של הרגליים של רבי, ואני הולך אחריו. חיים וולוז'ין פרש אחר. ומתאבק באפר רגליהם לשון מאבק. הרב שלי אמר משהו. אני לא הבנתי. מצווה עלינו, אומר רב חיים וולוז'ין, הפירוש שלו לפרקי אבות, להיאבק עם רבותינו. והוא מוסיף, ולא לשא פנים לאיש. רק לאמת. אבל מוסיף רב חיים, כן, בכבוד, סוף סוף שאלה. פה אין רב, אז זה לא בעיה, אבל כן. אתן לך דוגמה מרבנו הרב צבי יהודה. כי במהות אתה צודק שזו שאלה של הנפש, ויש אנשים שהם לא... קשה להם לבטא את השאלות. אז המפגש עם הרב צבי יהודה היה משתק את הבן אדם מול הגודל הזה. וידענו שהרב צבי יהודה לא סובל את זה. הוא לא סובל שנשתתק. הוא לא היה סובל מוות במובן הזה של התבטלות. אז כששאלנו אותו איך להתגבר על הבושה, אותם אלה שזה באמת היה קשה להם, אז הוא אמר, תכתבו. פעם אחת, הספר לי חבר, הוא היה ברך במרכז, שנה שנייה, נשוי, ותמיד חכם שלימד בישיבה לצעירים, היה צריך שבועיים ללכת לחופשת מחלה. וביקש ממנו מהברך הזה למלא את מקומו שבועיים. והיו לברך הזה הרבה תירוצים, מה... למה לא לעשות? אמר לו, אתה מתחכם, אני הולך איתך לדין תורה אצל הרב צבי יהודה. דין תורה זה כבר לא שאלות. אבל הרב צבי יהודה אמר, אתה יכול לכתוב. אז החבר שלי כתב, זה שלושה עמודים, הוא אסף כל הנימוקים למה הוא לא יכול להסכים לה. והרב צבי יהודה קרא את המכתב. זה היה התחלת השיחה. ואז הבנת שמה שאתה שואל זה חשוב. קרא את זה בישוב הדעת. איך שגמרת המכתב, הסתכל על השניים, על התלמיד חכם, על האברך הזה, ואמר, האם אתם שמעתם, מכירים את רב חיים מבריסק? רב חיים מבריסק היה מגדולי ראשי הישיבות באירופה, ובמובנים מסוימים הציל את, את לימוד התורה בעולם הישיבות, החייה אותו בעומק של לימוד, כל מה שנקרא לימים, אם כי היום להגיד את זה, זה מילה בעייתית, שיטת החקירות, אבל זה לא הכוונה להקשר, לא יודע בדיוק איך להגדיר אותו. והרב ציודה המשיך ואמר שרב חיים היה מתמיד גדול וחידש דרך בלימוד תורה. איזה 3-4 דקות ככה פאר את מעשה, את גדלותו, ואז הוא אמר יש אמרה בשם רב חיים. רב חיים בבריסק אומר שאם בגלל חסד אתה צריך לסגור את הגמרא ואתה לא סוגר אותה, עדיף שלא תפתח אותה. עד כדי כך. והחבר שלי, שכנראה העמודים שהוא כתב לא היו רק שאלות, גם תשובות. כלומר, הוא כמו חיפש תירוצים. אז הוא עשה עצמו כלא מבין מה לעשות עם המשפט הזה של הגמרא הסגורה והפתוחה. והרב ציודה נייר אותו. אבל זה היה באמת אחרי שהוא שם קרא וחשב ושקל, מאוד החשיב את השאלה. כלומר, כל אדם ימצא לעצמו את הדרך. יכול להיות שאדם בחבורה באמת קשה לו, אז הוא יבוא לפני הלימוד או אחרי הלימוד, יקבע זמן באופן אישי, יש דרכים. אבל הנקודה היא שברור לפי ריש לקיש, לפי החלק השני של הגמרא בבבא מציעא, שבלי שאלות אדם לא יכול להתפתח. בעצם אין חיים בלי שאלות. ואז מה כוונתו כשהוא אומר אדם כי ימית עצמו? ממית עצמו בעולה של תורה. או לחילופין, איך להבין את התש כוחו? הרי הגמרא כן מתארת את זה. הרב קוק כותב, כן בכבוד.
מה הכוונה מפגש שלנו מול
הבדיות? למשל, אדם קורא בתורה את המילים אדם כי ימות באוהל. הוא יכול עכשיו לצלול בדיני תומה ותאר. האם הדינים האלה, המפגש הזה, עשה לו משהו? עשה אותו יותר חי או לא? עשה אותו יותר טהור או לא? אתה עשה אותו יותר צמא לעולם רוחני או לא? מה זה עשה לו? הרף הגבוה שהרב מציב לנו, הוא לא כדי שנדע שיש רב גבוה. שנדע שיש שאיפות עילאיות. יש ספרות כזאת, משונה מאוד, שאנחנו יודעים, שאדם מסוים, מגיל 3 הוא כבר ידע את כל המשניות בעל פה, ומגיל 4 הוא כבר אב בית דין, ומגיל 5 הוא כבר. ואז אנשים כמוני, אין להם לעשות, אין להם לעשות בחיים. אני בגיל 3 לא ידעתי כל המשניות, מה לעשות. אני לא אומר לכם שהייתי שודד, אבל זה גם לא משמעותי, כי אני לא רב, אז זה לא בדיוק פער בין מה שאני היום למה שהייתי אז. מה אתה עושה בזה שאתה אומר לאנשים בגיל 3 זה היו מלאכים? חלק מאיתנו לפחות לא כאלה. אלא שהאותיות באות ליצור משהו. הן באות לשנות. ולכן אם הן באות לשנות, זאת אומרת שאני לא נמצא במקום שהרב שלי נמצא. אז אם אני לא שואל, איך יהיה צמצום הפערים בין המקומות? ולכן אומר הרמב"ם, נמצא, לא, נכנס ויוצא ולא למד כלום. אפשר לשאול למה זה לא מפותח. ברגע שהתורה הופכת להיות מסגרת, אז היא באמת לא נוגעת בנפש. יכול להיות שאדם, בגלל סיבות שונות, כך הוא יכול להחזיק מעמד. אבל זה לא זאת חוקת התורה. זאת אומרת, מה שרש"י אומר, ודברים הוזכרו בתחילת הלימוד, על פי הגמרא ביומא, שאומות העולם הן מנסות להטיש אותנו דרך המצווה הזאת של פרה אדומה, ואנחנו יודעים שזה מעל ההיגיון, זה בא לומר שקביעת קנה המידה המוחלט של החיים לא מתחיל בבני אדם, וגם לא נגמר בהם, וגם לא תלוי בהסכמתם. אבל זה לא כדי לומר שהתורה עוינת לחיים. כששואלים את הרב קוק, מחבר ספר דורות ראשונים שאל אותו, מה אתה, יש לך כל מיני רעיונות, להקים ישיבה ביפו, ושם ילמדו על עם ישראל, ארץ ישראל, על הגאולה, על האמונה. מי יכול לצאת אדם גדול בתורה מזה? ויתרת מראש. אז הרב קוק בהתחלה עונה לו, ואומר לו, אני לא חושב שצריך לוותר על שאיפה של גדלות. דבר שני, הוא אומר לו, אני רוצה בישיבה שלי שישרור בה עוז החיים, אנרגיה, עוצמה פנימית של חיים. ואז הוא שואל את עצמו, הרי כתוב אדם כי ימות באוהל, כפי שהוזכר בתחילת הדברים, ממית עצמו בעולה של תורה. אומר הרב קוק, הכוונה היא לתוך של המשפט של ריש לקיש. כלומר, אל תסתכל על המושג ממית עצמו כמושג מסגרתי, אלא לך לתוכן של המושג הזה. מה התוכן? אומר הרב קוק כך, אדם חי, המתה את שוקותיו לא להוללות ושכלות. אז האנרגיה קיימת. בדורנו, אם טיפוס כמו רב יוחנן היה פוגש טיפוס כמו ריש לקיש, מה הוא היה אומר לו? שבעה מדורי גיהנום היה אומר לו. מתאר לו את זה בצבעים לא טבעיים. יכול להיות שכתוצאה מזה ריש לקיש היה משנה את חייו. בטוח שהוא לא היה נהיה ריש לקיש. הוא לא היה שואל את עם שלפני רגע היה על הפתח של שבעה מדורי גיהנום, עכשיו הוא יתחיל גם לשאול שאלות את הרב שלו, מי הוא בכלל? אומר הרב קוק, לא את זה רבי יוחנן אמר לו, אמר לו באמת חלך לאורייתא. קח את הכוח שלך, תחבר אותו לתורה. והיום רואים תופעות כאלה של אנשים שמשנים את מערכת החיים שלהם, מבחינה רוחנית ומוסרית. ואם הם נתקלים בסוג של תפיסה תורנית שעוקרת אותם ממקום חייהם, מכישרונותיהם, הם נחנקים מבחינה רוחנית. הם לא יכולים לסבול את זה. אדם עוסק בניגון, אדם עוסק בציור, אדם עוסק בספרות, אדם עוסק בחקלאות, אדם עוסק בתעשייה, אדם עוסק במערכות חינוכיות לא פורמליות, לא משנה במה. הוא לא יכול לשאת בנפש שלו שהעולם הרוחני שהוא צמא אליו סותר לחלוטין את עולם החיים שלו. זה לא חוקת התורה. אתה לא יכול לדבר על תורה במובן של חוקה, כלומר כתשתית לבניין החיים, אם אתה אומר הסתירה, התורה היא סותרת את החיים. אז לכן הוזכר בתחילת הדברים. חוקה זה משהו לא מובן, זה לא עיקר המושג חוקה. עיקר התורה זה לא בכך שלא מבינים אותה. אלא כשרוצים לברר מאיפה מתחילה התורה, האם זאת מערכת מושגים שתלויה בבני אדם, או מערכת מושגים שהיא לא התחילה אצל בני אדם. לכן שאלתי, אלוקים הוא קודם כל מלך שלנו, או קודם כל בורא שלנו? בטרם כל יציר נברא. ובטרם כל יציר נברא, השם הוא לא מלך. מתי הוא מלך? מתי שיש דרך מי למלוך. על כן ברא אותנו ומולך עלינו. אז אתה לא יכול להגיד, השם הוא מעל החיים. אין חיים בלי השם. אז מה זה מעל? אלא אתה רוצה לברר שהרצון האלוקי הוא לא בגובה של העיניים של הרצון האנושי. אז אתה משתמש במילה חוקה גם במשמעות של התשתית של החיים. זאת תפיסת החיים, מה שכתוב בתורה. ואתה גם אומר, תפיסת החיים לא מתחילה מאיתנו. ולכן היא הביטוי של דבר שהוא אינו מובן, הוא אינו מתיישב עם אומתו עלה. אבל זה לא הדגל שלנו ליצור מצב שהוא משונה. אלא כמו שאומר הרב קוק, חלך לאורייתא, אתה מטה את כוחותיך לכיוון של תורה. והדבר הזה הולך ומתברר גם בהמשך. זה פרשה שמתים בה, נפטרים מן העולם, שניים מגדולי ישראל, גם מרים, מרים הנביאה. קצת למדנו בהקשר הזה בפעם הקודמת, על זה שהעם לא נסע עד יאסף מרים. וכתוצאה מכך שאין מרים, אין מים, אז זה מעורר תסיסה גדולה, טלטלה גדולה. וגם את אהרון הכהן. כשמת אהרון הכהן זה טלטלה שבעצם מביאה את המלך להתקיף אותנו. הוא עושה את זה בהסוואה, הוא נראה כמו הכנעני, אבל הוא מתקיף אותנו ולוקח מאיתנו שבי. ועם ישראל פעם לא ידע שמוציאים מהשבי על ידי עסקאות. אז הוא נלחם. וכשנלחמים, מצליחים לשחרר את השבוי או את השבויה. למה המלך בא? הוא לא מבין את הכוח שלנו? הוא רוצה להסתבך איתנו? לא, הוא רואה שנסתלקו ענני הכבוד. אתה חושב, ענני הכבוד. איזה קדושה, איזה שכינה. כל העם, כל הציבור, התאבל על מותו של אהרון. למה? הוא היה זקן ראשי הישיבות. לא כתוב עליו. הוא היה כהן גדול, אפשר להגיד בגלל זה. עבד בקורבנות. יש פה בעבוד הרבי נתן, תאו בפסקה 3. יש ניסים, חבר'ה, יש ניסים. יש שאלות ב... זה נקרא מחשב, נכון? תודה רבה, יבדוך עמי. תודה רבה. זה נכון שהבירור של ריש לקיש ורבי יוחנן הביא לסיום חייהם. אבל זה לא המגמה של התורה. זה לא המגמה של ריש לקיש ושל רבי יוחנן. יכול להיות שבאיזשהו אופן, מבחינת הבירור ביניהם, שליחותם בעולם הסתיימה. זה יכול להיות. זה לא אידיאל. האידיאל הוא באמת לא למות על האוהל, אלא לחיות נכון באוהל. ואפשר לחשוף את החיים הנכונים באוהל דרך הסיפור עם רבי יוחנן וריש לקיש. זה לא סותר את העובדה שבאופן מעשי הם לא יכלו להמשיך. וגם השאלה של ריש לקיש לעומת רבי עקיבא, כפי שהוזכר קודם, רבי עקיבא הוא היה צנוע ומעולה, אז אפשר להבין את נחל שאומרת מפה יכול לצמוח. אבל ריש לקיש, אם כפי שצוין קודם הוא היה שודד, היה ראש המאפיה, מה יכול לצאת ממנו? ומה פתאום שרבי יוחנן מציע לו את אחותו? אבל זה בדיוק העניין. אם רבי יוחנן מאמין שהשודד, שהליסטים בנוי משני מישורים, מה שרואים בחוץ זה כוחניות, זה תאוות, זה שחיתות. אבל אם מסתכלים עמוק עמוק בפנים, שם יש טהרה. שם יש אנרגיה גדולה שמבקשת להיות מחוברת לעולם רוחני. זה השאלה של רבי יוחנן. זה השאלה של גדולי ישראל מאז ומעולם. אתה מסתכל על מבחוץ, או אתה מסתכל פנימה? אתה שופט על פי מה שאתה רואה מבחוץ, או אתה מסתכל בנקודות היותר פנימיות? זה השאלה הגדולה. כמו שנראה פה בברייתא, בעבוד רבי נתן. כן.
נגד
השאלה
הראשונה, שהבירור הוא נכון, רק הוא לא נעשה בהבעייתיות בצורה שבה הוא נעשה?
איזה בירור? לא, נכון ולא נכון, זה בכלל לא תלוי בנו, אנחנו לא מחווים דעה. ההתמודדות של רבי יוחנן מול מצבו של ריש לקיש כשודד, הייתה התמודדות סביב החיים. חלכה לאורייתא ולא כדי לבטל את החיים. זה שאחר כך במשך הזמן התברר בצורה כואבת שפרק שליחותם בעולם מסתיים, יכול להיות. זה לא הופך את המוות להיות האידיאלי.
הוא מסתיים בהקשר הבירור, לא מיותק שסתם מסתיים.
לא, בהקשר הבירור, אבל לא בהקשר זה שהחיים צריכים להימשך. המושג חלחה לאורייתא, רבי יוחנן לא חזר בו. וריש לקיש לא חלק עליו. ולכן המושג הזה מבחינתנו הוא העיקר. בסדר גודל של אנשים גדולים, לפעמים יש ביניהם סוג מסוים של מחלוקות, שאלה התוצאות שלהם. זה לא בא לעודד אותנו להשתתף בתוצאות האלה. כלומר, להפוך את סיום פרק השליחות להיות אידיאל, זה לא מה שכתוב שם. לקחת את המושג חלחה לאורייתא, ומזה להבין איך הם הסתכלו חיובית על הכוחות, למרות שהיו עליהם הרבה מעטפות, הרבה קליפות. לא להתפעל מהקליפות האלה. ולכן אומר הרב קוק, אני רוצה בישיבה שלי, הוא כותב שם באגרות ראייה, בחלק א', איגרת קמ"ו, הוא כותב, אני רוצה אנשים עם עוצמה של חיים. אהרון הכהן אומר את הברייתא, הוא מלמד אותנו, שיהיה אדם, פסקה 3, אוהב שלום בישראל בין כל אחד ואחד. כמו לומר היום, בין אדם לחברו. כדרך שהיה אהרון אוהב שלום בין כל אחד ואחד, שנאמר בנבואת המלאכי, תורת אמת הייתה בפיו, אבלה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מאבו. הפעם היחידה שנזכר שם שלום, זה שאהרון הלך עם הקדוש ברוך הוא בשלום. אבל לא ברור בפסוק איפה הוא אהב שלום בין כל אחד ואחד. אומרת הברייתא, איך אהרון הכהן היה השיב רבים מאבון? היום יש לזה הרבה שיטות, הרבה תנועות. אולי זה כתוב בברייתא, אולי לא, נראה את ההמשך. כשהיה אהרון מהלך בדרך, זה מאוד מזכיר את רבי יוחנן, שוחה בירדן. כשאתה הולך בדרך, אתה פוגש כל מיני. פגע בו באדם רשע. נו, איזה דוגמה הייתי מביא היום? אהרון הכהן פוגש בשי ניצן. או אהרון הכהן הולך להתפלל במערת המכפלה ופוגש שם את שר המשפטים. מה עושה איתו? קורא אותו לגזרים, נכון? מחנך אותו, מוכיח אותו, מטיף לו. מה קורה לאהרון הכהן? נרדם בשמירה, לא ברור מה קורה פה. ונתן לו שלום. אתם מדמיינים לעצמכם? מישהו מאיתנו היה פוגש את שי ניצן, אומר לו שלום? או נגיד מישהו מאיתנו היה רואה מישהו שאומר שלום לשי ניצן. נו, מה היה נשאר ממנו? טוב, זה אהרון הכהן, מה לעשות? אתה לא יכול להדביק עליו ממלכתי ולגמור את הסיפור. אהרון הכהן? מה לעשות? בדיוק השבת הוא הולך מאיתנו. בדיוק השבת אתה לא יכול להתעלם מדמותו של אהרון. אתה לא חייב להכיר את הברייתא. אתה לא חייב לפרש את הברייתא כמו שמוצע בזאת. מדינה חופשית אנחנו. אבל אתה לא יכול לדלג עליה. אז איך היא ממשיכה? למחר. ביקש אותו האיש לעבור עבירה. אולי אתם לא יודעים מה זה יצר, אבל יש דבר כזה. חבוד שאול. מה, לעשות חילוק? יכול להיות שיש חילוק, תכף נראה. מהעובדה שהברייתא מדברת על שלום שאהרון הכהן נתן לרשע, יש בזה חידוש גדול בדורנו. אתה אומר, אפשר לצמצם את החידוש, אבל קודם כל בוא נבין אותו. אחר כך נראה אם הוא מצומצם או לא, האם יש חילוק כלפי עבירות מסוימות או לא. כתוב בברייתא, למחר ביקש אותו האיש לעבור עבירה. עכשיו, אתה יכול להביא פה דוגמאות של לעבור עבירה שבן אדם למקום, אתה יכול גם להביא דוגמאות של עבירה שבן אדם לחברו, אתה לא יודע, כתוב עבירה. אומרת הברייתא, אמר, אוי לי אך אשא עיניי אחר כך, וראה את אהרון, מה הבעיה? בושתי ממנו, שנתן לי שלום. אתה יכול להבין דבר כזה בדור שלנו היום? שאדם מתבייש מלעבור עבירה, בגלל שאהרון נתן לו אתמול שלום. אז מה, לאהרון יש עיני רנטגן? ואז הוא יראה היום שעברתי עבירה? מה העניין הזה? ותראו מה כתוב, נמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה. יש לך קצה אחד של מבקש לעבור עבירה, הקצה האחר מונע עצמו מן העבירה, ובתווך יש את השלום ואת הזיכרון של השלום. השאלה למה בדורנו זה לא מתרחש היא כפולה, שאולי לחלק מזה התכוונת כשאמרת אולי תלוי באיזה סוג של רשע, אבל אני דעתי גם זה תלוי בשאלה של אהרון הכהן. אולי זה להתחיל מהסוף, אולי זה להתחיל מההתחלה, אבל אותו בעל דורות ראשונים, יש תמיד חכם אחד שנתן את הספר שלו לרב קוק לקרוא. רב קוק כותב איגרת, חלק ראשון, קוף למדבם, ואומר כך, קיבלתי את הספר, הוא מלא מלחמות השם, אבל אין דרכי כמו דרכו של המחבר. כי אני באתי מזרעו של אהרון, אני רוצה להרבות שלום. להמשיך את הרב קוק זה לא רק ארץ ישראל. זה לא רק כבוד התורה. זה גם איזה תורה, איזה תוכן. הוא מעיד על עצמו. באתי מזרעו של אהרון. אני אומר שלום לרשעים. הרדב"ז כותב לרב קוק, איך אתה מסוגל? איך אתה יכול שלא למחות? אומר הרב קוק, אני חי בדור שנקרא חבלי משיח. בדור שנקרא חבלי משיח, הנשמות, אומר הזוהר, הם מבפנים קדושות. מבחוץ, לעתים שליליות. יש יחידים שהם מחוץ לתמונה. אבל שכל אחד ייקח את החוק לידיים ויגיד, אתה הרשע שאתה מחוץ לתמונה, לא יודע אם זה תעודתנו והצטיינותנו. הרי על אהרון הכהן כתוב, תורת אמת הייתה בפיו, עוולה לא נמצא בשפתיו. היום כשאתה שומע את המושג הזה תורת אמת, היית מצפה שממנה תבוא אמירת שלום לרשע? לא בטוח. אהרון הכהן מבין שברשע יש שני עולמות. יש לו נשמה. והנשמה הזאת מחוספסת. כמו השודד, אותו מבנה. ועכשיו השאלה, מה תפקידך בכוח? מה זה תורת אמת? מה תפקידך? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? הוא רוצה שתסתכל על השלילה ותשפוט אותה, ותמחה, זה יהיה דרך הקודש שלך. או הוא רוצה שתציל את הנשמה. זה לא אותה שליחות. הרב קוק אומר לבעל דורות ראשונים, תמשיך במלחמה שלך, אם זה האופי שלך, זה מה שאתה חושב שהשליחות שלך, אז תעשה אותה. אני לא נמצא שם. תפקידי אחר. קיבלתי נפש אחרת. היו עוד אנשים גדולים בדורו של אהרון הכהן. אף אחד מהם לא הגיע למצב שבו כל ישראל מתאבלים. זה רק אהרון הכהן. זה נקרא אותיות בונות. כי אתה, אם אתה עובר בפרשת חוקת ליד המוות של אהרון, ואתה לא מגיע לברייתא הזאת של אבות הרב נתן, אתה לא למדת פרשת חוקת. זאת אומרת, אתה יודע לספר מה כתוב שם. אפילו למדת שניים מקרא ואחד תרגום, אפילו ראית את רש"י ולא רק טונקולוס. בסדר, אז עסקת באותיות. אבל לא עסקת בבניין החיים לפי האותיות. ולכן, בכבוד. אמרתי, יש יחידים, גם הרב קוק אומר את זה במאמר הדור, שהם סוג של קלקולים שאין להם תיקון. לא תפקידנו לזהות אותם. לא תפקידנו לפגוע בהם. זה לא מעניין אותנו בכלל. אנחנו נהיה עסקים במלאכה החיובית הגדולה של ההצלה, של גאולת הנפש. באותו חושך של בודדים, הוא יעלה מן העולם. הרב חרלאפ כותב, ספר מעייני הישועה, אחד הגורמים החזקים ביותר בחבלי משיח, שגורמים לקליפות הטומאה להתחזק, זה הצדיקים. למה? אומר הרב חרלאפ, קליפות הטומאה אין להם כוח מעצמן. הם היו צריכות לעבור מן העולם. אבל אתה הצדיק כועס עליהם, כנראה שהן חשובות. אז אתה מחשיב אותם. בכעסך. הייתי אומר, התורה מעל הכל, היא גם מעליך. היא לא רק מעל ההם, ההם, ההם שם. ואז החשבון צריך להיות, לא מה ראית ומה אתה מגיב. עם כל הכבוד לבטן שלך, הסברות שיוצאות משם הן לא כלום. בסדר, יש מצבים מסוימים שהולכים לפי תחושות הלב, מצבים נדירים. הדוגמה בגמרא בסוכה, שעמי הארץ שמטו את הערבות מהאבנים שהצדוקים שמו עליהם, כי הצדוקים כפרו בסגולת ישראל, אז הם כפרו גם ב... מצוות הקפת המזבח בהושענא רבה בערבות. הם היו אתרוגים, אז הם לא הבינו מה קדושת הערבות. אז יש, רואים בגמרא כמה פעמים שהתנהגותם של עמי הארץ בתחושות שלהם יש בבריאות. אבל זה לא סימון הדרך. זה לא ברור המושגים. כי עד שאתה לא לומד את הברייתא הזאת או דומותיה, אתה באמת לא מבין שיכול להיות שצריך להגיד שלום לרשעים. א', ב', שגם אפשר להשפיע עליהם. כי זה התווך שבין שני הקצוות. כלומר, הביקש לעבור עבירה זה חלק מאישיותו, אבל זה החלק היותר חיצוני. והמנע עצמו מהעבירה זה החלק היותר פנימי. כלומר, אהרון הכהן עשה שלום בין כל אחד ואחד, זה לא הכוונה בין אדם לחברו, זה בין אדם לעצמו. עזר לחבר בין המקום היותר פנימי בנפש לבין השכבות היותר חיצוניות. ולכן אדם לא, הוא מנע עצמו מעבר. והמלאכה הזאת, מלאכת הקודש הזאת, להיות מסוגל להגיד שלום לרשע, זה נקרא תורת אמת. זה נקרא רבים השיב מעוון. ולכן הברייתא ממשיכה, באותו סיפור שהוא יותר ידוע, איך אהרון הכהן היה עושה שלום בין שני בני אדם. מה שמכונה בין אדם לחברו. כי הביטוי רשע בשפת חז"ל זה על מי שמכה את חברו. זאת אומרת, אני יכול להיות צדיק תמים, אני מכה את חברי, אני אקרא רשע. זה בכלל לא משנה למה אני מכה אותו. שליח בית דין זה משהו אחר. אהרון היה הולך לאחד, אומר לו, תשמע, השני הוא מדוכא מהמחלוקת. הוא לא מסוגל לתפקד. הוא מצטער. והיה הולך לראשון ואומר אותו דבר. כל אחד אומר לעצמו, אם השני מצטער על המחלוקת, מה, אני צריך לתקש? פגשים ברחוב, חברים מהפלמ"ח. זה נקרא תורת אמת. אני אומר לכם כמשתתף ועתיק במחלוקות, אני לא רוצה לצאת מהמחלוקת. אני רוצה להישאר בה, אני רוצה לבחוש בה, אני רוצה להכריע את האויב שלי. יש היום כל מיני סוגי אויבים. כל אחד יש לו מחשבה מי האויב שלו, או מי האויב של התורה, או מי האויב של המדינה. כל אחד יש לו עמדה. כן, בכבוד. זה לא צד שני. השלום הוא חלק מערכנו, וערכנו הם חלק מהשלום. זה לא צד שני. אהרון הכהן לא כתוב עליו שהוא חיפש פשרה. יש היום תעשייה כזאת שקראת גישור. אהרון הכהן עושה גישור. לא טקטיקה. לא תחכומים פסיכולוגיים. הוא היה איש תורה ברמה חברה ועושה גידה. זה מה שאמרה את המידע עליו בעקבות הפסוק במלאכי. תורת אמת הייתה בפי. ועל כן הוא חדר לנקודה פנימית, ושם הוא חשף אותה. נשמתו של האדם איננה רוצה מחלוקת. נפשו כן, רצונו כן, יצריו כן, לא רוצה מחלוקת. זה דבר מדהים שהפרשה שלנו אומרת את הביטוי בשירת ישראל, את והב בסופה. הגמרא בקידושין אומרת, אב ובנו, רב ותלמידו, ברגעים מסוימים של הלימוד ביניהם, של הבירור הנוקב של העמדות השונות, נראים כשונים. בסופו של דבר נעשים אוהבים זה לזה. כי הבסופו מגלה את פנימיותו. שם יש נשמה תורה. זה היה הגודל של התורה, של אהרון הכהן. על איזה ערך אתה צריך לוותר? שום ערך. אתה רוצה למחות בצדק על כך שפגעו בגדול תורה? תמחה. אבל איך תמחה? אנחנו ראינו, שמענו, אחד מרבני ירושלים היה מבזה בצורה נוראה את רבנו הרב ציודה. אנחנו נשאל את הרב ציודה, איך, מה לעשות? אז הוא אמר לנו, יש הלכות בשולחן ערוך שמדברות על כך שאדם צריך למחות על ביזוי תלמיד חכם. אז אמרנו, איך למחות? נצעק? הוא אמר, כתוב למחות, לא כתוב לצעק. אמרנו, איך נמחה? נבזה אותו, את אותו רב. הוא אמר, כתוב למחות, לא כתוב לבזות. הלכנו כמה עשרות חבר'ה לבית שלו, של אותו רב. עלו 5 אנשים, היה אז רב אלוקים לבנון, ראש שיבת אלון מורה, רב היישוב, הוא היה אברך, מבחינתנו אברך מבוגר, הוא היה בראש 5, עלו למעלה, נתחו את הדלת, הרב הזה ישב ליד שולחן, אמרו לו, אנחנו תלמידים של הרב ציודה קוק, אתה פגעת בכבודו, אנחנו מקיימים מצווה למחות על ביזוי תלמיד חכמים. בטון הזה, לא צעקה, לא כללה, לא גערה, לא שריפה, לא מכות, לא כלום. אמר את המשפטים האלה, עשה אחורה פנה וירדנו למטה. זהו. זו שאלה גם כשאתה נלחם על כבודה של תורה במשמעות אולי הרבה יותר רחבה. בימים האלה שהעיסוק סביב אני יודע איך לקרוא לזה, החטיפה של הרב ליאור, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה, ככה ממלא את כותרות ותגובות ותגובות על התגובות, ושאני יודעתי דבר הרבה יותר חמור, הרבה יותר פוגע בכבודה של תורה, ואין פוצה פה ומצפצף. אף אחד לא מגיב על זה. שחקירות של משרד מבקר המדינה, את הרבנות הצבאית, הראשית, על מה? לא על שחיתות חלילה, אין שם. לא על מעילה באמון, אין שם. על זה שהיא ממלאת את תפקידה. יש ברבנות הצבאית, מחלקה שנקראת תודעה יהודית, מלמדת יהדות, יהדות וציונות. אין מי שמלמד היום בצבא ציונות. חיל חינוך, אם היה נחקר, מה הוא עשה ב-15 שנים האחרונות, בסוגיה הציונית, אם משרד המבקר המדינה היה חוקר אותו, זה הייתה שערוריה שלא הייתה כדוגמתה בתודות ישראל. לא היה עוד דבר כזה. איזה סוג של מרצים, איזה סוג של תכנים. ואין פה צפר מצפצף, אין חקירה, אין כלום. ופה הרבנות צבאית, בשנים האחרונות, זה הולך וגדל, נותנת כוחות לחיילים להילחם. אז היא נחקרת. לידי משרד מבקר המדינה. נכון, זה קורא, לא כמו לחטוף אוטו בכביש המנהרות. אז זה פחות עם צבעים של רעש. אבל מבחינת מושג בזיון התורה, שמערכת צבאית תורנית נתונה לחסדיו או לא לחסדיו של מבקר המדינה, אז זה דבר מקומם. אז אנשים שואלים את הרב קוק, איך אתה יכול לשתוק לעבירות? השתיקה שלך, זה הביטור על הערכים, זה הגורם שיש הידרדרות בדום. כותב להם הרב קוק באיגרת בקוף למד ב', מה שאתם מוכיחים ומוכיחים עם קצף ומוכיחים עם כתרוג, זה מדרדר את הדום. כי חובת המחאה היא לא חובת התגובה, היא לא חובת ההתקוממות, זה המצאות של הדור שלנו. חובת המחאה עניינה אחד ויחיד, תיקון. אז אתה לא הולך למחות בפני שאתה מתקן. אתה רוצה להגיד לבית המשפט, לצדק במדינת ישראל, תעשו תשובה, תגיד להם את זה. אם תפרוץ בשערים שם, מה אתה אומר להם את זה? מה אתה מחדש להם? תגיד שלום לרשע, ותתקן, תעזור לו לתקן, תעזור לו למנוע עצמו מהעבירה. אלא אם כן יש לך כוונה, תחילה, להראות, שלא סתם התורה היא מעל הכל, התורה היא מתנגשת. יש ישות אחת שנקראת מדינה, ויש ישות אחת שנקראת תורה. אז זה המצאה שלך שהן מתנגשות. ואתה גורר את האווירה הציבורית להתנגשות הזאת. כי יש כאלה הגורמים ואנשים שיש להם איזה עניין בהתנגשות הזאת. זה לא הדרך של הרב קוק. לא הדרך של הרב ציודה. ובמובן הזה באמת האיזון בין מה שאתה אומר חוקת התורה זה משהו שהוא לא מתחיל מבני אדם. לבין זה שכל מגמתה של התורה להופיע בתוך מערכות החיים, גם אישיות, גם במשפחתיות, גם בציבוריות, ולנווט אותן. סביב זה יש ברור נוקב. אז אפשר לעשות עצרת גדולה בשערי בית המשפט. ואם יהיה גודל בעצרת הזאת, ואם תהיה קדושה בעצרת הזאת, ואם יהיה בתוכן שיכול לברר את הסילוף ואת העיוות שיש במערכת המשפטית. זה יכול להיות שיהיו אנשים שיפקחו את עיניהם, יכול להיות שלא. לפחות מבחינתך, אתה יודע, עשית דבר מתוקה. אולי זה מאוד שייך להפטרה שאנחנו קראנו בשבת שעברה, ולהפטרה שאנחנו לא נקרא שבת, כי השבת זה כן רואים בכבוד. ניקח את המקרה הזה של הצעדה של הדגלים בליכוד דגלים ביום ירושלים, שכונת שמעון הצדיק, שאנחנו עמך בית ישראל רוקד עם דגלי מדינת ישראל, ויש מולנו קבוצה של ערבים שמניפה דגלים של ערבים, ואנחנו רוצים ללמד אותם לכך, ויש שוטרים שמונעים את זה מאיתנו, אולי אמונים בכוח. מי התשובה לערבים? השוטרים או אנחנו? כלומר, מה בעומק רוצה הערבי? לפגוע ברונן? לא. לפגוע באלישע? לא. לא מעניין אותו. הוא רוצה לפגוע בתופעה הזאת שקראת מדינת ישראל. לתופעה הזאת שקראת מדינת ישראל יש משטרה? אם לא הייתה משטרה, עד שתיבנה משטרה על פי התורה, זה ייקח איזה יום יומיים. ביומיים האלה לא הייתה משטרה, מי היה הכי שמח? הערבי. אז מה אתה אומר? אני אלחם בשוטרים, כי הם מפריעים לי להגיב מול הערבים. ובזה שאני אלחם מהשוטרים, אני הרי ממש מחזק את הערבים. אדם שהוא שוקל בדעתו את מעשיו, כלשון המדרש על פי הפסוק בתהילים, הוא שם אורחותיו. הוא מברר. הוא לא יעיז להחליש כך את המאבק על ארץ ישראל ועל מדינת ישראל. אבל זה עצמו חלק מהבירור. מה זה ספר תורת המלך? שאם תשאלו את הרב ליאור, האם הוא מסכים לספר? לא האם הוא נותן הסכמה, זה לא אותו ביטוי. נותן הסכמה זה כותב מכתב ברכה לספר. אפילו כותב שיש שם אוסף מקורות נפלא. זהו. שאלו את הרב ליאור אם הוא מסכים לתוכן הספר, הוא יגיד לכם חד משמעית, לא. הוא לא ייתן. להסכים לספר זה אומר שמה שכתוב בספר הוא אמיתי. אתן דוגמה. שהיא השורש של כל העניין. שורש כל הוויכוח. ומי שתמיד לחשוב שהוא ויכוח רק עם שי ניצן, הוא פשוט מסיח את הדעת. בכל ספר תורת המלך, מכריכה לכריכה, אף פעם לא מופיעות המילים מדינת ישראל. לפי מחברי הספר ורבותיהם, אין דבר כזה מדינת ישראל. זה אפילו לא סתרא אחרא. זה כלום. זה כאילו יש רמב״ם, הלכות מלך ברמב״ם, וזהו. ומתי שנגיע למלך של הרמב״ם מדבר עליו, אז נחיה במדינה. בינתיים אין מדינה. אתה יכול לקבל את העמדה הזאת? אתה יכול לחיות לפי הספר הזה? היחידים שנתנו לספר הזה פרסום כל כך אדיר, זה אלה שחקרו את הרב ליאור. זה השנאה מקלקלת את השורה. לקחת ספר שולי לחלוטין, שמי שתומך בו, תומך בו בסדר. ולהפוך אותו לגולת הכותרת, זה כישרון מיוחד. ועכשיו בכישרון הפוך, יהיו כאלה שבלי לרצות ייתנו גיבוי לספר, כיוון שזה הכל באיזשהו מאבק מוחצן, כוחני, שדבר אין לו עם התוכן. כי יש הבדל גדול אם אתה חושב, מתוך לימודך, מתוך רבותיך, שלמערכות המדינה יש ערך בסיסי, גם אם אתה לא מסכים עם ההתנהגות, אבל יש להן ערך בסיסי של מערכות מדינה, או אתה חושב שעד שלא יהיה משיח בן דוד, אין כלום. זה הבדל עצום. זה לא סותר שתבקר איפה שצריך לבקר, שתתקן את מה שצריך לתקן, זה לא סותר. קח לדוגמה את הביטוי שקראנו, או יותר מביא הקשור לפרשת המלך בספר שמואל. הרי שאול המלך נמשך למלך על ידי נביא, ואחר כך בעוד חותם אלוקי התברר בהורים ותומים שהוא הראוי להיות מלך. אבל מה קרה בפועל? בואו נראה בפנים הפסוקים, פסקה 2, בחלק השני שלה. כן אחי. האגדה אומרת שהחרדים יש להם הישגים גדולים ורק על ידי כוח. וכנראה חלק מהאגדה זה נגיד בית חולים ברזילאי באשקלון. בונים אותו או לא בונים אותו? בונים אותו. מה עם הכוח? מה עם הכוח בעיר מנואל? זה אגדה. דבר ראשון. דבר שני, למה לא עושים צרות כאלה לרבנים חרדים? או לרבנים משס. למה? למה יש מתח כזה גדול מול מה שנקרא ציונות דתית? כי זה הגורם התורני היחידי שמאיים על השלטון החילוני היום. מפני שאת שס ודגל התורה אפשר לקנות בכסף. כסף טהור למען ישיבות, מוסדות תורה וכו'. ירצו להקים פה מדינה ערבית, יקימו מדינה ערבית, ירצו לא להקים, לא להקים, הכל משתנה בהתאם לצורך. זה עמדתה. זה לא לשון הרע, הם שמחים בזה. ולשיטתם יכול להיות שהם צדקים. אתה שייך לכיוון תורני שיש לו מגמה לשנות את החיים ברשות הרבים. יש לו מגמה לעצב צבא מוסרי. יש לו מגמה לעצב משרדי ממשלה, יש לו מגמה לשנות את מערכת המשפט. זה מגמה עמוקה שמאיימת היום על תפיסות חילוניות. אז הם מנסות בפרפורי כסיסה של התנגדות. אתה במקום להתנגש איתם, וכשיש חושך לבעוט בו ולזרוק עליו מטאטא ורימונים, תדליק אור. הרבה אור. אז מה פירוש תוצאות? אתה רוצה תוך יומיים להפוך את המדינה? תנסה. הרי גם בשיטת אלה שהם משתמשים בכוח, ההישגים הם הישגים מקומיים. הם לא שינוי לעומק. אז זה השאלה. אתה רוצה שינוי לעומק או לא? ואני חוזר ואומר, כל זה תלוי בנקודת ההסתכלות. מה שהתחלנו לראות את שמואל. בשמואל א' פרק י'. אחרי הבירור של ההורים ותומים, אז אומר, מסכם בפסוק כ' ד' בפרק י' בשמואל, מסכם הנביא ואומר, ויאמר שמואל לכל העם, הראיתם אשר בחר בו השם, כי אין כמוהו בכל העם. ויראו כל העם ויאמרו, יחי המלך. ושמואל מדבר את משפט המלוכה. והראשונים אומרים במקום, חוקי המלך. ואז כתוב פסוק הוו. וגם שאול הלך לביתו גבעתה, וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם. תראו זה ביטוי. זה לא יצא בגמטריה דתיים או תורניים. כי המושגים האלה לא קשורים ללב. הם קשורים רק למעשים חיצוניים. כי אף אחד לא יודע מה יש בליבו של אף אחד. ופה כתוב החיל אשר נגע. איך אלוהים נוגע בלב שלנו? מה אומר תרגום יונתן בן עוזיאל למעלה, שיום הזיכרון שלו היה ביום שלישי, פסקה 5? ואז לו אימי, באמצע פסוק הוו, קצת מן אמה דחלי חטאה, יראה חטא, די התייאב דחלה מן קדם השם בליבהון, הם יראה אלוקים, אבל לא יראת אלוקים חיצונית, או לא רק, אלא פנימית, נגע אלוקים בליבם, אז זה כתוב בפסוק, אי אפשר להכחיש אותו. לאור זה אפשר לראות את מצודת דוד, פסקה 11, מימין לפסוקים. מה זה אשר נגע אלוהים בליבם? אשר נגע יראת אלוקים בליבם, זה המשך של התרגום יונתן בן עוזיאל, מוסיף מצודת דוד, לכבד את המלך, אשר נמשך על פי הדיבור. המושגים החיצוניים, אז כמו שראינו ביחס לרשע, אז אתה אומר, אם אתה איש תורה אמיתית, אתה נלחם ברשע. ואז יש קושייה על אהרון הכהן. פה כתוב בשאלה, הרי כתוב, אין שלום אמר השם לרשעים. נו, אז זה שאלה על אהרון הכהן. אלא מה ברור? מה שהוא בחשבון אלוקי, איך הקדוש ברוך הוא מסדר את חייהם של הרשעים, זה חשבון אלוקי. מה שמוטל עלינו זה להציל אותם ולא לשפוט אותם. לשנות אותם ולא לקטרג עליהם. זה שני סוגי שליחות אחרים לגמרי. אז המובן של אותה יראת אלוקים, אם היא חיצונית, אז בהחלט יכול להיות מצב שבו אדם בגלל יראת אלוקים חיצונית, הוא מבזה את השלטון. כי השלטון בעיניו הוא לא מסעת הנפש של מלכות בדוד. אבל הוא אומר הנביא מיכה, ולא רחוק שגם הרמב״ם כך למד הלכות מלאכים, על פי הנבואה הזאת, דברים נמצאים פה למטה למטה בפסקה 2 בצד שמאל, כשהוא מדבר על קיבוץ גלויות וחזרה לארץ, ביום ההוא נאום השם הוסיפה הצולעה ונדחה כבצב אשר הראותי, ושמתי את הצולעה לשארית והנעלה לגוי עצום, מלך השם עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם. ומתוך קיבוץ הגלויות והגעה לארץ, אומר הנביא, ואתה מגדל עדר, שזה משהו מאוד חלש, שולי, מגדל של צון, אתה תהפוך להיות אופל, מבצר חזק, בציון עדיך תהתה, האזכור של קיבוץ גלויות, ובא הממשלה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים. והביטוי הזה ממשלה הראשונה מביא אותו הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק י' א'. אומר המלבין, בכיוון הזה גם הלך הרב קוק, ובעקבותיו פוסקים שקיבלו את העמדה העקרונית של הרב קוק, שהמושג של ממשלה הראשונה פירושה לא כמו מלכות בדוד, אלא שופט. אם השבת היינו קוראים את הפטרת פרשת חוקת, היינו קוראים על יפתח. מי זה היה יפתח? בפסוקים זה לא נעים. חז"ל אומרים בצורה ברורה, מסרט ראש שנה בדף קפה, מקלי עולם. אולי דומה לחבר'ה שיש היום, קלי עולם. והקדוש ברוך הוא מפקיד בידיו פרק מסוים של גאולת ישראל. וכשיהיה כתוב בתורה, ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. חז"ל יגידו לנו בספר דברים פרק ט"ז. חז"ל יגידו לנו, הרי זה ברור שאתה הולך לשופט שיש בימים שלך. לשופט שכבר לא נמצא, אתה לא הולך אליו. אומרים חז"ל, אל תחשוב שאם זה יפתח, אתה מתעלם ממנו. כי הוא לא בגודל הראוי. יפתח בדורו כשמואל בדורו. אומר המלבים, גאולת ישראל בדרך הזאת, שהיא לא תלויה בתשובה, היא מתחילה באותו תיאור של קיבוץ גלויות וחזרה לארץ, ובניית חיים של עצמאות, ומתוך זה נוצר שלטון, שהוא נקרא שופט, ממשלה ראשונה. עוד לא דרגת משיח בן דוד, קודם דרגת בן יוסף, מחוספסת, מלאה קליפות. עכשיו אתה מוכן להגיד את הפסוק בשמואל? אתה מוכן להגיד את הפירוש של המצדה דוד? שיש חיל שנגע אלוהים בליבם, והם מבינים שתקומת מדינת ישראל היא לא אוסף של הממוצע של בן גוריון והרצל, אלא היא קודם כל מעשה ידי השם עם הקליפות. מפה אתה מתחיל, אז יראת אלוקים נגע בלבך, כי אתה מכבד את המלכות. אין שום קשר בין כיבוד מלכות לבין חלילה הסכמה למעשים שליליים, בשום אופן. אבל שאלו פעם, תודה רבה, תודה רבה, את רב שלום זלמן אוירבך, אדם רואה שמכונית נוסעת בשבת, מותר לו לזרוק אבנים עליה? אמר רב שלום זלמן אוירבך, כן, מותר, בתנאי אחד, שהאיש שיושב במכונית הוא אח שלך. היית זורק? לא היית זורק. אלא מה אתה חושב? שבגלל שהוא נוסע בשבת הוא לא אח שלך. אז לך תעשה תשובה. אחווה לא תלויה במעשים. היא אלוקית. במיוחד בחבלי משיח. ואם כך השאלה הגדולה, כשמדברים על המישור הלאומי, היא לא ליצור מצב שיש בו עוינות בין שני עולמות. כמו שנלמדו הדברים בתחילת פרשת חוקת, שדיני התומה והתארה לא באים ללמד שהתורה סותרת את החיים או מנותקת מהם, אלא היא יוצרת את החיים, היא בתוכם, ומשום כך היא גם יכולה לנווט אותם, והיא אלוקית. אותו דבר במישור הציבורי. איך הסתיים הפרשת יפתח? לא פשוט הדבר. האדם הזה עם כל הרקע האישי שלו, הוא הולך להילחם מלחמות השם. אז הוא אומר, אם הוא חוזר מהמלחמה ומנצח, אז מה שיצא מפתח ביתו, קורבן להשם. אם הייתה יוצאת בהמה, ניחה, אבל יצאת הבת שלו. והסיום של הפרק הוא, אין מה לעשות. זה לא נכון. יש מה לעשות. ותנת וליהו מדבר על מה שיש מה לעשות. ותנת וליהו כואב מאוד שאחרי הניצחון הגדול של יפתח מתעוררת מלחמת אחים עם אפרים ונהרגים 42 אלף אנשים. ותנת וליהו רוצה להבין למה. והנה הדברים פה. הם לא הומצאו על ידי הציונים או על ידי הממלכתים. פסקה 4. שם התומה, אותם 42 אלף שנהרגו בימי יפתח גלעדי, מפני מה נהרגו? יפתח נדר נדר שלא כהוגן, כי הוא אמר אשר יוצא בביתי, והוא לא בדק מי יוצא מביתו. ופנחס בן אלעזר היה עומד בימים ההם. התורה, הכהונה, הקודש. היה לו ליפתח לילך אצל פנחס ויתיר לו נדרו. אם המלכות הייתה הולכת לתורה ומבקשת התרת נדרים, באופן שהחכם ישאל, פנחס ישאל את יפתח, האם אם היית יודע שזה ביתך, היית גם נודר? הוא יגיד לו לא. וזהו, לא יקרה כלום. אבל הוא לא הלך. מוסיף המדרש. וזה אמר, אני ראש לכל ישראל ואלך אצל זה. המלכות לא רוצה לבוא לתורה. מוסיף המדרש, ופנחס אמר, הוא צריך לי ואני אלך אצלו. התורה אומרת, אני אלך למלכות, אני אשפיל את עצמי, אני אבזה את התורה. בסוף יוצא שזאת תורה שלא הצילה חיים. באחריות 42 אלף איש שנהרגו על פנחס, לא על יפתח. כך ממשיך המדרש. ויותר מזה הוא אומר, זה נוהג גדולה בעצמו, וזה נוהג גדולה בעצמו. אוי לה לגדולה שקוברת את בעליה, שלעולם אינה גורמת טובה. המשיך המדרש ואומר, נתקבצו אליו ולפתח אנשי אפרים לעשות עמו מריבה גדולה, היה לו על פנחס שיאמר להם, להתיר נדרו ליפתח, לא באתם, אלא לעשות מריבה איתו. אבל פנחס לא די שהוא לא מיכה בבני אפרים, הוא גם לא התיר את נדרו ליפתח. תראו מה אומר המדרש. הקדוש ברוך הוא שיושב על כיסא שופט צדק, יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים. מה הוא אמר השם? מאחר ששם זה נפשו בכפו, הוא בא להציל את ישראל מיד מואב, והם בני אפרים באו לעשות איתו מריבה, מיד יצא יפתח והרג בהם 42 אלף איש. יפתח היה מקלי עולם, אבל הייתה לו מסירות נפש למען עם ישראל. אנחנו חיים בתקופה שבה קיומנו הוא לא דבר ברור, הוא לא מובן מאליו. ויש אנשים מוסיפים את הנפש. מעשיהם, מבחינה רוחנית של האנשים, חלקם לא מעשים מקובלים עלינו. אבל רואים במדרש, מה הקדוש ברוך הוא עשה? בגלל יפתח נהרגו 42 אלף איש, כי הוא מסר את הנפש על הצלת ישראל. ואילו פנחס, שהיה ראש הדרג התורני, נאשם בכך שהוא לא לקח אחריות. וזה ההמשך בתנת אליהו פרק י"א, גם בהמשך, על 72 אלף איש, פרשת גבעת בנימין. מילים לא פחות קשות. התורה היא מעל הכל, היא גם מעל נושאי דגל התורה. עד שאדם יהיה מסוגל להגיד, אני מייצג את התורה בצורה נקייה, הוא צריך לעבוד הרבה עבודה. וחלק מהופעת התורה, זה יכולת לתת למדינה, למערכות, את עצם קיומם. ושוב, אין קשר בין עצם קיומם, במובן הזה של לכבד את המלכות, כפי שראינו במצודת דוד, לבין חלילה הסכמה למעשים שלילים. בכלל, כל מהלך התיקון בחבלי משיח, אומרים היו תלמידי הגר"א, הוא מהלך מלמטה. אין איזושהי הצנחה של גדולים שיצילו את כל העולם מבחינה רוחנית. זו עבודה גדולה מלמטה. וכן, תלמידי הגר"א משתמשים בביטוי התעוררות מלמטה. כוחות לאט לאט חיוביים מתעוררים. ולכן כל אחד, גם מבחינת הדיבור שלו, גם מבחינת ההסתכלות שלו, גם מבחינת המעשים שלו, אחריות מוטלת עלינו. רואו איזה זעזוע, עושה מהלך חברתי למערכות כלכליות שהיה נדמה שאי אפשר לגעת בהן. משל הקוטג' אבל זה לא רק מי שמקשיב, מי ששם לב, מה נחשף פה? איזו התעללות של העשירים בכל הציבור. איזה סוג של פערים נוצרו באופן מלאכותי. מי יודע מה הולך להיות מתוקן. גם כן יש התורה צריכים להיות מחוברים לזה. התורה שהיא מחוברת לחיים והיא מנווטת אותם, גם צריכה להילחם בפערים האלה. זה גם חלק ממציאות שלטונית, שצריך לתקן אותה מאוד. לכאורה את ההגנה לציבור, לא היו צריכים לעשות אנשים אנונימיים שאין להם שום תפקיד. זה תפקיד הממשלה. אז מה אם כשהממשלה לא עושה את תפקידה, אתה שונא, אתה מקטרג, אתה בועט, אתה מורד? עד שהרמב״ם, כן. תקח דוגמה בחיים הפרטיים של התנגשות, והיא לא דוגמה נדירה. אם אבא של הבן אדם אומר לו, תחלל שבת, אז זה התנגשות ערכים. מה תגיד, זה התנגשות בין תורה לבין כיבוד הורים? ומי המציא את הערך שנקרא כיבוד הורים? תורה. אז אין מקום בכלל לדיבור הזה של תורה מתנגשת. כי זה בתוך התורה ברור בין שני ערכים. כן ההלכה אומרת, אז תגיד לאבא שלך, שלמדת ממנו, שצריך לשמור שבת. אתה לא אומר לו שהוא טועה. אתה לא בועט בו. אתה לא מבזה אותו. אין שום יותר לדבר. זה לא שאתה מציב תורה מול כיבוד הורים, וכמובן שתורה קודמת, ולכן הביתה כיבוד הורים. אין דבר כזה. התפלפל המתפלפל, היום רוב ההורים מסוג אלה שאומרים לחלל שבת, הם לא לימדו את הילדים שלהם שלא לחלל שבת. הם לימדו את הילדים שלהם לחלל שבת. אז אולי תעשה חילוק, אולי אותם כן מותר לבזות. מה לעשות? אין חילוק כזה. אז תמצא דרך שבה האבא לא מתבזה ואתה לא מחלל שבת. הרמב״ם, את ההלכה הידועה הזאת, שאם המלך אומר נגד אחת המצוות, אז לא שומעים לו. את ההלכה הזאת שם הרמב״ם בהלכה בפרק רביעי. כל שלושת הפרקים מדברים על כך שמלך זה חלק מהתורה. קודם כל האלף בית הזה. ולכשהתרחשו סתירות, יהיה נדע איך לטפל בהם. כי זה סתירות בתוך התורה. רגע לפני שהרמב״ם אומר את אותה הלכה של לא לשמוע בקול המלך אם הוא גוזר נגד מצווה, הוא מדבר על מורד במלכות. מורד במלכות חיי מיטה. כשאתה לוקח אחריות לדבר נגד מלכות, אתה בסכנת נפשות. עד כדי שהנציב אומר שזה לא רק על מלך. כל שלטון שהעם החליט שזה השלטון שטוב לו, זה דיני נפשות לשמור על השלטון הזה. ויותר מזה, במובן של אותה התנגשות שיש בין חוק לחוק, בין ערך לערך, כיוון שכל זה בתוך אותו מכלול של של תורה, אז בעצם זאת בדיוק השאלה, האם כל נושא המאבק ושיטתו היא להציג את העוינות שבין שתי המערכות, או להציב את החיבור שבין שתי המערכות. ושוב זה חוזר לאותה עירת אלוקים שדובר עליה במצודת דוד. האם החיל שנגע אלוהים בליבו זה החיל המוחה, זה החיל המבזה, זה החיל המקטרג, או שהחיל שנגע אלוקים בליבו זה החיל המכבד? זה עומק הוויכוח. ולכן אמרתי, תשאלו תלמיד חכם גדול כזה כמו הרב ליאור, מה יחסו למדינה? מה יחסו לצבא? מה יחסו למשטרה? חלק מההגנה עליו וחלק מההתקפה על המדינה בגלל ההגנה עליו לא קשור לאישיות שלו, לא קשור לדרך שלו. זה שפלוני אלמוני שנמצא בצבא או נמצא במשטרה או נמצא בפרקליטות, הוא אדם מושחת שצריך להילחם בו, מה זה נוגע למדינה? מה זה נוגע לתורה מעל המדינה? זה בדיוק כמו כיבוד הורים. ושם ברור לך שזה לא מעל. לא במובן שהתורה היא לא מוחלטת, היא מוחלטת. ובגלל שהיא מוחלטת, היא נותנת ערך לגאולה, היא נותנת ערך למדינה, היא נותנת ערך למשיח בן יוסף. אתה יכול לחשוב מבחינה תורנית שאין דבר כזה משיח בן יוסף. כמו שאמרתי, מחברי ספר תורת המלך, לא מכירים במדינת ישראל כמעשה השם. זכותם, בדין של מה להשפוט אותם, כמו שהוא ישפוט אותי, כמו שהוא ישפוט כל אדם מישראל, גדול וקטן, כמו שהוא ישפוט את יפתח, כך הוא ישפוט את פנחס. אף אחד שלא יגיד שהוא נציגו של הקדוש ברוך הוא. היומרה הזאת היא צריכה הוכחה, היא צריכה התמודדות, היא צריכה להתייחס למקורות, בדיוק כמו שלמדנו על אהרון הכהן. אף אחד לא יגיד שאהרון הכהן הוא פחות תורני, כי הוא אמר שלום לרשע, ובכלל לא בטוח שמי שלא אמר שלום לרשע הוא יותר תורני. זה חלוקות חיצוניות, דמגוגיות, לא צריך להיסחף איתם. ואז אתה יכול מצד אחד למחות בכל תוקף בדרך שאתה חושב, שאלת את רבותיך, ולכן כך אתה עושה מול אותו ביזוי שאתה מתחכם, שאני חוזר ואומר, זה לא רק כלפיו, זה בכלל בכל המורכבות של הקשר בין תורה ומדינה. ומצד שני, החיל אשר נגע אלוקים בליבו, אתה יכול להיות מהחיל הזה, שאינך מבזה ואינך מקטרג, ולא הופך את כל העולם לעוינות של השאלה מי כופף את מי. ולכן הרמב״ם נזהר, רגע לפני שהוא אומר, לא שומעים למלך, הוא אומר, מורד במלכות, חיה מיטה. זה סדר ההלכות שבפרק ג', סליחה, בפרק ד'. כן. מה לעשות? אין מצוות לימוד זכות על דברים טובים. דבר טוב זה דבר טוב. זה הבסיס. הבסיס הוא אלוקים עשה את אדם ישר. מה שהם החישבו חשבונות רבים, זה הקליפה. אז שיש דבר טוב, אתה יכול להגיד, הוא נובע מנשמת האדם. הוא נובע מאותו יהודי. זה מה שרבנו הרב צודה היה מלמד אותנו. גדול קידוש השם מחילול השם. כך כתוב בירושלמי בקידוש עם פרק רביעי. היה אומר רב ציודה על דברי רב הושעיה, מה החידוש? מה אתה לא יודע שקידוש השם יותר גדול מחילול השם? אלא במצב שזה מורכב, למשל מדינת ישראל, גדול קידוש השם מחילול השם, כי הדבר חיובי הוא יותר אמיתי, הוא יותר שופשי, ולכן הוא תופס יותר מקום. הרב קוק לא המציא את הקשר בין כיסא השם לבין כיסא מלכות ישראל. לא המציא. זה פסוקים במלכים ודברי הימים. ששלמה המלך נקרא יושב על כיסא השם, והוא נקרא יושב על כיסא ישראל. מה שהרב קוק עשה בעקבות דורות קודמים, זה לתת ערך לכל המהלך הלאומי של חזרתנו לארץ, כולל הקמת מדינה, שהוא כמובן רק צפה אותה, שזה בעצם הופעת יסוד כיסא השם בעולם. במיוחד על פי המלבים, שזה מכין, זה שלב לפני ההופעה של משיח בן דוד, של מלך בן דוד. ואז מוסיף הרב קוק עוד משפט, שאלה שעושים את כל החילוקים בתקופתו של הרב קוק לתקופתנו, כנראה לא קראו את המשפט הזה, או לא רצו לקרוא אותו. כי הוא כותב פה בסוף פסקה 12, מדינה שהיא ביסודה, שהוא ערבית, ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן אידיאלי יותר עליון, תוכן אלוקי. מדינה הזאת היא באמת יותר עליונה בסולם האושר. היא מדינתנו, הוא כתב את זה כשעוד אין מדינה, הוא גם קורא לה בשם, מדינת ישראל. יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה של מי? של המדינה. מה זה המדינה? הפרקליטות שלה? המשטרה? מי זה המדינה? אומר הרב קוק, יש דבר עמוק במדינה. לא כל אדם שחי במדינה, לא כל בעל תפקיד, אבל חייה של המדינה, יש בהם חותם אלוקי. החפץ הפנימי של החיים הזה, שיש שם, השם אחד ושמו אחד. אמת? אומר הרב קוק. עושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך, לביאור מורכב, ביאור קשה, ביאור מטלטל, כדי להעלות אורו בימי חושך. ידע הרב קוק, הכיר, וגם מבין שיהיה בהמשך, ימי חושך. וכל אחד יש לו את ההגדרות שלו, מתי חושך. אבל ידע הרב קוק את נבואת מיכה, שאמר בסוף תיאור נורא והיום של החברה הישראלית בחבלי משיח, של הדרדור המוסרי שלה, שבן קם באביו, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, שאין אמון בבני אדם, שיש הידרדרות מוסרית. והנביא אומר, כי יושב בחושך, השם אור לי. אם מבינים את החלוקה בין ההיבט החיצוני שהוא שלילי במצבים מסוימים, לבין הנשמה שהיא פנימית והיא לא הופכת להיות מקולקלת, ואז חובת ההצלה עלינו, אז הולכים בדרכו של אהרון, הולכים בדרכו של הרב קוק. היו כדי שאמרו על הרב קוק שאהבת ישראל התייתה אותו, כי לא הבינו, כמו שלא הבינו את אהרון הכהן. האם אני הקטן יכול ללכת בדרכו של הרב קוק? אז הוא בעצמו כותב, באגרות בחלק שני. מי שכתוצאה מכל השיטה הזאת, התקלקל בעולמו הרוחני. כי כל ההתקרבות הזאת למערכות הציבוריות, או לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, יכול להחליש מבחינה רוחנית. אומר הרב קוק, הקדוש ברוך הוא הכניס שנאה בליבו לחילונים. למדינה. האם יעלה בדעתו של מישהו שונא אחרי שהוא יקרא את האיגרת הזאת להגיד שהוא הדגם האידיאלי של תורה? הוא יכול להגיד שהתורה היא מעל הכל? הרי אם התורה הייתה מעל הכל אצלו הוא לא היה שונא. התורה לא מודדת שנאה. אנחנו היינו באים לרב ציודה כולנו חמומים, היינו אומרים לו, מה זה המריחות האלה? מה זה אהבת ישראל הזאת? עיבוד הזכות? כל הרשעים ישמיד. אנחנו הקדמנו את כל ההתלהמויות של היום. היה אומר הרב ציודה, רואו, אני רואה שאתם מאוד בקיאים בשש בביתך. הגעתם עד הסוף. אולי עברתם את האות ת' באמצע. זה לפני הפסוק של כל השם ישמיד. כתוב שם, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה. מפה תתחיל. תתחיל מאהבה. תתחיל מחיים, תתחיל מכבוד למלכות, תתחיל מזה שהתורה כוללת מדינה, כוללת גאולה. אחר כך כשתגיע לסתירה, תדע מה לעשות. גם מבחינה נפשית, גם מבחינה רוחנית, וגם מבחינה מעשית. אבל אם הכל מתחיל ונגמר בסתירות, אין ברור יסודי קודם, אז הכל מתעוות. וכשהכל מתעוות, לא ברור שהתורה היא מעל הכל. וזה הופך להיות התורה שלי היא מעל הכל. זה לא מוסיף שום דבר בעולם. חוץ מהרגשה לרגע שהלכתי עד הסוף ולא ויתרתי וכו'. פסיכולוגיה. אתה התחלת בזאת חוקת התורה, אתה לא תרד לרמת פסיכולוגיה. בסדר, כשיש סוג של קושי, סוג של מחלה, סוג של משבר, צריך עזרה מקצועית, בסדר. אבל זה לא מקום תורה, לא מקום חוקת התורה. אנשים שיש להם לב חלש, וכל מאורה כזה מטלטל את כל עולמה, והם לא, מה הם יעשו במבחנים הבאים? מישהו חושב שזה הולך להיות קייטנה? שהבירור הזה מתורה במדינה, גמרנו אותו? או מישהו חושב שאת המשבר הזה המציא רק מי שחקר את הרב ליאור? זה חומר נפץ במדינה. יש כנס, או היה כבר, של מורה אזרחות מודאגים. ממה מודאגים? שהמינון בין יהדות, דמוקרטיה וציונות ייתה יותר מדי לכיוון הציונות ופחות מדי דמוקרטיה. ואז פרופסור, שהוא פרופסור למשפטים, לכאורה לא עוסק באזרחות, שהוא היה בוועדה ללימודי אזרחות במשרד החינוך, סיים את תפקידו. יש אנשים שחושבים שבלי הפרופסור הזה אי אפשר. בסדר, הביאו פרופסור אחר, שהוא כן חושב שצריך להוסיף ציונות במשוואה הזאת. יש כנס שמורים לאזרחות, מודאגים. מה יקרה לאזרחות? מה יקרה לדמוקרטיה? עד שהגיע יושב ראש המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך, שהוא אדם בחיצוניותו נראה אינו שומר מצוות, והוא אמר, מה פתאום זה יהדות ודמוקרטיה? למה זה לא יהדות ציונות ודמוקרטיה? הוא אמר, בלי ציונות אין דמוקרטיה. זה עומק הוויכוח. האם זאת מדינת כל אזרחיה, והיא צריכה כבר לייצר מדינה לערבים, או שהיא מדינת ישראל? זה עומק הוויכוח, זה קרב. מי שחושב שאנחנו נגמור את הסוגיה בזה שנגן על כבודו של מישהו, או לא נגן על כבודו של מישהו אחר, בזה גמרנו את כל הסוגיה של כבוד תורה וכבוד מדינה, נראה לי זה פשטני לחלוטין. זה נכון שבברור הזה, כפי שכותב הרב קוק באות ישראל, האהבה הגדולה אסור לה שהיא תסמא את עינינו מלראות את המומים. לא צריך להיות במחשבה שיש פה כביכול איזה טיוח על המציאות. זהות הדברים שצריכים תיקון, צריך לשאוף לתקן אותם. אבל כמו הדוגמה של רבי זלמן אוירבך, אחווה, או כמו הורים וילדים. זה שאומנם המדינה היא חלק ממושגים יותר כלליים, יותר לאומיים, לא צריך להקטין את האחריות שיש עליהם. גרא יאמר לתלמידיו, בפסוק ברמיהו, כי מדי דברי בו, הבן יקריא לי אפרים, היה אומר הגרא, זה כל המלאך של גאולה שלישית. היה אומר לתלמידיו, אתם תגיעו לארץ ישראל, אתם תבנו את החיים כאן, תגלו המון דברים שצריכים תיקון. הרבה משברים, הרבה שאלות גדולות. תמיד גישתכם תהיה גישה חיובית. מתחילים בחיוב. תדברו על הגאולה בעין טובה. ואת התיקונים תעשו מתוך הדיבור הזה. אחרת זאת שבירת כלים. אחרת זאת פגיעה בקיום שלה. הרב ציודה היה אומר לנו, להשתדל תמיד לקיים את הפסוק, כי שם השם יקרא, אב הוא גודל לאלוקים. שהקריאה בשם השם היא בעצם לפי הרמב"ן לימוד תורה. הרב ציודה היה אומר לנו, כל הזמן לימוד מתוך גדלות. להשתדל להופיע את התורה גם במידותינו, גם בדעותינו, בגודל, בעומק, בטהרה, תדע. ומתוך כך הולכים בדרכו של אהרון ומתקנים. הוא בא בשעה שהרצון הזה הוא לא נושא את התוצאות, הוא צריך לגדול. הגעת ומצאת תאמין, הגעת ולא מצאת, אל תאמין אומר הרב קוץ, כי הגעת ומצאת תאמין שיגעת. הגעת ולא מצאת, אל תאמין שיגעת. המלאכה הזאת של התיקון היא קודם כל דורשת מאיתנו, דורשת ענווה, היא דורשת גבורה, היא דורשת שיראת אלוקים תיגע בלב, תעשה שינוי. ובתוך כך גם תיווצר המחשבה, התפיסה, סדרי עדיפויות, איך פועלים עם אחרים. אני חושב שגם בהקשר הזה, מה שהתורה אומרת בפרשת המלך, שזה מופיע פה בצד ימין למטה למטה, בפרק י' ז' בדברים, שתורה מדברת על כך שלא יסור לבבו, לא ירום לבבו, איסור הגאווה לפי חלק מהראשונים לומדים מכאן, שזה באמת הלוואי שאנשי תפקידים, האנשים בתפקידים ציבוריים ילמדו את האיסור הזה, של הגאווה, של השימוש לרעה בכוחם או בסמכותם. ואז אומרת התורה לגבי הספר, ספר תורה יש לו למלך, וגם התורה בעצמה והייתה אמו וקרא בו, קרא בספר כל ימי חייו, למען ללמד להיראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. איזה חוקים יש חוץ מתורה? הכל בתוך תורה. משמע מדברי חז"ל במדרש תנאים, משמע מדברי חלק מהמפרשים, המילים האלה, החוקים, זה חוקי המלך, זה חוקי המדינה. ואת התורה אומרת שצריך לבנות מערכת שבה באידיאל שומרים על התורה, ומתוך כך שומרים על המדינה, שומרים על חוקי המדינה. שוב, באותם מצבים שבהם יש סתירה, צריך לפעול למניעת הסתירה, צריך לפעול לפתרונה. אבל ברמה העקרונית, הספר, ספר התורה שהוא מוביל את המלך, הוא בעצם גם התשתית לשמירת החוקים. לכן הנביא מיכה, רגע לפני שהוא נכנס לתוך כל המהמורות האלה של המצב המקולקל והצורך לצפות להשם וכי ישב בחושך שאמור לי, רגע לפני כן אומר, אגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממך, כי מסות משפט, אהבת חסד וצנע לכת עם אלוקיך. אם אני רואה אותך עם כיפה, עם זקן, עם ציצית, עם תפילין, נוסע ואתה מדבר בפלאפון במכונית ואתה עושה אס-אמס תוך כדי נהיגה, אל תספר לי שהתורה היא מעל הכל שלך. כי הנביא מיכה אומר, עשות משפט. לפני שיש לך ביקורת על המשפט, תעשה. תהיה נאמן לאותם חוקים מינימליים שברמה עקרונית זה יגיד לך אדם הטוב. נכון, זה לא מספיק, כי זה יחסי. אז תתרומם למה השם דורש ממך. אבל אם תיכנס למה השם דורש ממך, בלי יגיד לך אדם הטוב, אתה תאבט את מה השם דורש. כדוגמת החילוק שבן אדם לחברו ובן אדם למקום, אבל בכיוון הפוך. שהבן איש חי היה אומר בשם הארי שהקדוש ברוך הוא מקפיד על עבירות שבן אדם לחברו יותר מאשר על עבירות שבן אדם למקום. זה לא בדיוק החלוקה שנחשבת היום. ואחר כך אומר הנביא אחרי עשות משפט, אהבת חסד. זה לא מספיק לעשות. לא מספיק לפתח, למרות החשיבות שבדבר, תעשייה שלמה של גמחים. אהבה, אהבת חסד. שהיא תהיה תיקון לכל השנאת חינם שהייתה בבית שני. אחר כך אומר הנביא, מאיפה מתחיל הכל? והצנע הלכת עם אלוקיך. המושג צניעות היום יש לו כל מיני השלכות. לצערנו חלקם חיצוניות. המושג צניעות במהות שלו פירושו ענווה. גם היחס למדינה הוא בעצם שאלה של ענווה. כפי שהיה רבנו הרב שפירא זכר צדיק לברכה, הוא שיבד מחזרה והיה אומר, רב הראשי, על סיומם של הפסוקים בתהילים בפרק ק"ז, מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. יש ענווה, מבינים את חסדי השם, מבינים את דברי הנבואה, מבינים את הקיום שלהם. וממילא מתנהגים בהתאם. טוב, שבת שמחה, חודש טוב, בשורות טובות. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן, כל מה שבאת עליך בנו, שכיב חי, ברוך הרמים.